ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אני היום אני רוצה ככה, אני רוצה להגיד לכם וורט אחד קצר, נגיד וורט קצר על פרשת ויקל, וורט קצר על פרשת פקודי, ובעיקר אני רוצה לדבר איתכם על משהו שקשור ל... אני קורא לזה בין פסח, בין פורים לפסח, זה בית הזמן שאנחנו נמצאים, ו... אולי אגיד זה משהו קצר גם לבין הזמנים, חשוב בין הזמנים. טוב, בואו נתחיל. אז אתם יודעים שיש לנו בעיה גדולה מאוד בפרשות, שחוזרים וחוזרים וחוזרים ותוכנים עוד פעם את כל הכלים והכלים, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל בפרשת השבוע יש שני דברים חדשים שלא היו עד עכשיו. אחד הם חצי היה, זה הסיפור של מדברים קצת על בצלאל ועל אוליאב, אבל לא על זה אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר אתכם על הנדבה. זה דבר שלא היה, כי בעצם פרשת השבוע זה הפעם הראשונה שבני ישראל נפגשים עם המשכן. מה שלמדנו עד עכשיו זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה. על זה דרך אגב יש מחלוקת, דיברנו על זה בנריאן של הרמב"ן, מתי זה היה, אם זה היה בפעם הראשונה שמשה היה 40 יום, או בפעם השלישית שמשה היה 40 יום. אבל כל פעם בני ישראל לא ידעו מזה, כי אפילו אם נגיד שהשם אמר למשה בפעם הראשונה על המשכן, אבל כשהוא ירד בי"ז בתמוז וראה את העגל, אז הוא שבר את הלוחות, לא אמר למילה אחת על המשכן. ויקהל משה, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים. כאן הם שומעים בפעם הראשונה על יד הזה של המשכן. מה שהפרשה שלנו מחדשת, שלא שמענו את זה לפני כן, זה איזה מין מסע של נדבה שיוצא דופן, ממש יוצא דופן. בואו נסתכל בבקשה, תקראו יחד איתי פרק ל"ד, פסוק כ"א. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבר, יש לכם? למדלת כף א', שני, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל הדבר רוחו אותו, הביאו תרומת מדבר המשכן, ויבואו האנשים, הביאו וכל איש אשר נמצא איתו תחילת הארגמן, הביאו, פסוק כף ד', כל מדבר, הביאו, כל איש אשר נשאו ליבו, אתה רואה איזה מין תנועה, אני קראתי פרק למד, מפסוק כף א', דילגתי קצת באמצע, אבל כל הזמן אתה שומע, הביאו ומביאים 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 כל הזמן. דרך אגב, לנשים יש פה חלק מאוד מיוחד, כמה פעמים הפסוקים, תסתכלו למשל בפרק ל"ד, פסוק כ"ה, וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא, פסוק כ"ה, וכל הנשים אשר נשא ליבן, פסוק כ"ט, חוזר עוד פעם, כל איש ואישה של אדם, זאת אומרת, מין תנועה כזאת של, דרך אגב, תדעו לכם, שהמדרש אומר, שלכן המשכן לא נחרב. המשכן, אתם יודעים, הוא לא נחרב. חלק מהכלים שלו נגנזו, אבל בית המקדש נחרב, משכן לא נחרב. ופה אנחנו רואים הבדל גדול מאוד, בין המשכן, שהוא היה דבר עממי, בין המשכן של הדבר שנוצר כתוצאה מהתלהבות של בני ישראל לתת ולתת 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 ולתת, לבין המקדש שבנה שלמה, שהכל היה ממלכתי, הכל היה מיסים, הכל היה קר, תסתכלו שם בספר מלכים, אתה רואה ממש הבדל, דרך אגב זאת גם עבודת חוץ, הביאו אומנים, חירם, יש מחלוקת ליהודי, לא יודע, מסתום היה יהודי, אבל גם כן מצור, ממישהו, לא כל כך מתוך ארץ ישראל. בקיצור, זה ההבדל הגדול. והמדרש אומר שלכן, המשכן, בגלל שהוא נעשה ממדבות לב ישראל, לכן הוא נגנז, אבל לא נחרב. אני רוצה להעיר הערה אחת קטנה על, על, על העניין הזה של הנדבה. אני מבקש שתקראו יחד איתי את ההמשך בפרק ל"ו. עד עכשיו קראנו את ה... סליחה, כן. אנחנו קראנו בפרק ל"ה. אמרתי פרק ל"ד. סליחה, פה כתוב אצלי ל"ד למעלה. זה טעות. טעות שלי. טעות שלו, לא טעות שלי. פרק ל"ה, התכוונתי. זה פרשת רק ל"ד זה עוד שתיסה. כן, על כל פנים. בואו נראה מה שכתוב פה בלמד וב, סליחה, בלמד וב, פסוק ג', ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל, יש למד וב ג', למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר, בבוקר אתם רואים שבני ישראל אפילו לא הספיק להם יום, לא הספיק להם יומיים. הם ממשיכים להביא, זה מין מסע כזה של נדבה שהתורה מתארת אותו. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלכתו אשר הם העושים, ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מידי עבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה. ויצא משה, ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מאבי. אני רוצה לדבר על שלושת המילים האלה, ויקלה העם מאבי. כי אתם יודעים לכם שבעלי המוסר אומרים, שויקלה העם מאבי, זה ניסיון יותר גדול, מאשר הניסיון לאבי. כי אנחנו, הייתי חושב ככה, אם אומרים לי, תשמע, יש פה איזה מישהו מסכן, יש פה איזה משהו, אתה צריך לדור, אין לו קצב וזה, תיתן לו 500 שקל. מאיפה יש לי 500 שקל? אין 100 שקל. מאיפה יש לי כסף? טוב, נו, צריך, מה אני יכול לעשות? אז אני מוציא, ואני יודע שאני אוכל לקנות את זה פחות, את זה פחות, בסדר, נו, צריך לתת צדקה, אז אני נותן לו 100 שקל. מה יהיה אם ברגע האחרון, לפני שאני נותן לו את 100 שקל, אני כבר הולך, אני מוציא את השטר, ואני כבר הולך לתת לו. באים ואומרים לי, אה, אתה יודע מה? פתאום התברר, קיבל ירושה, הוא לא צריך. יופי, לא צריך. אני מאוד שמח, גם הייתי טוב. גם באתי והצעתי את הכסף, אז קיימתי את המצווה שאני רואה, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצא לי ומאי זה, וגם המאה שקל נשארו אצלי, ואני יכול לעשות את מה שאני רוצה. אז אני הייתי חושב שכשאמרו לאנשים לא להביא, אנשים פשוט סמכו, אלה שעוד לא הביאו סמכו, כי גם הם עמדו בתור לתת, גם הם מוכנים לתת, וגם, אומרים בעלי המוסר זה ממש לא נכון. וכדי, מה? לא מבין. כן, אז מה? הפסיקו, כן, 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 אני הולך לדבר על זה, בדיוק על זה אני הולך לדבר, בדיוק על זה אני הולך לדבר על לשון מניעה. בקיצור, תשמעו עכשיו, אני רוצה לתת לכם שני דוגמאות, כדי שתבינו את הדבר הזה של ויקלה העם מאבי. דרך אגב, אתם יודעים שהגויים הגישו בגץ נגד הקדוש ברוך הוא. שמעתם את זה? לא שמעתם? לא. אני הגישו בגץ, למה? כי הם אמרו לקדוש ברוך הוא שזה לא פייר שהוא נתן את התורה לעם ישראל. כי כתוב שהקדוש ברוך הוא חזר עם התורה על כל אומה ולשון. אז שאלו אותו, כתוב שהוא בא לבני עשיו, אז בני עשיו שאלו אותו מה כתוב בה, אז אמר לבני עשיו, מה? לא תרצח. בני עשיו אמרו לו, לא תרצח, על חברך תחיה, לא יכולים. טוב, לא. בא לבני ישמעאל, שאלו אותו בני ישמעאל מה כתוב בתורה, אמר לבני ישמעאל, מה הוא אמר? לא תקנור. בני ישמעאל אמרו לו, לא מקובי עד כל בו, לא יכולים. בא לבני מואב, שאלו אותו מה כתוב בה. מה אמר לבני מואב? לא תנאף, מואב זה אבא שלו, אבא שבעל בלות שבעל בנותיו. אז אמרו לו, לא יכולים. טוב, הוא בא לעם ישראל. אז זה הבגד שהגישו נגד הגויים. אמרו, מה החוכמה? לכל אומה אתה בחנת משהו שהוא נגד הטבע שלהם. אבל זה ברור, נגיד אם הוא היה בא לבני עשיו, והוא אומר לבני עשיו, תשמעו, כתוב בתורה לא תנאף. מה בני עשיו היו אומרים לו? כן, אנחנו אוהבים לנוף, אבל זה לא בדם שלנו. נקבל את התורה, לא נינף. היה בא לבני מואב, והיה אומר לבני מואב, כתוב בתורה לא תגנוב. מה בני מואב היו אומרים לו? לא, מוכנים לקבל את התורה, לא לגנוב, אנחנו אוהבים לגנוב, אבל זה לא בדמנו. לכל אחד הוא בחר את ההפך של הזה, שהוא לא יכול לעמוד בזה. לבני ישמעאל שזה על חרבך תחיה, לבני עשיו שזה על חרבך תחיה, לבני ישמעאל שזה גזל, ולמואב שזה גילוי הריון. אז למה לבני ישראל הוא לא עשה בחינה כזאת של הפך? מה? יפה מאוד, יפה מאוד, זאת תשובה טובה מאוד. תשובה נכונה, רק שנייה, תן לי, זה המהר"ל אומר. שבני ישראל לא שאלו, כשאתה שואל אותי מה כתוב, אז אני אבחר לך. המהר"ל אומר בעצם יותר טוב ממה שאתה אומר, אין לבני ישראל הפך. זה נקרא שהם לא שאלו. אין לבני ישראל הפך. כי בזה שהם הקדימו נעשה לנשמע, אז זה מראה שאין הפך. עובדה שהם חותמים לו על הצ'ק, עוד לפני שהם יודעים מה כתוב בתורה, אנחנו מוכנים לקבל. אז מה הוא יגיד להם? כל מה שהוא יגיד להם, הם כבר מוכנים, הם אמרו. אז זה מה שהמהר"ל אומר, יפה. אבל אני רוצה לתת תירוץ אחר, שגם לבני ישראל הוא נתן הפך. גם לבני ישראל הוא נתן נפח. תכף תשמעו מה זה ההפך של בני ישראל. אז בשביל זה אני רוצה לקחת אותו עוד חזרה. כן. לא, 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 כך כתוב. בגמרא כתוב שהוא אמר להם את זה ואת זה. כששאלו אותו מה כתוב, אמר להם, אז הוא ציין את הדבר הזה במיוחד. נכון שמלא יש במצוות נוח שהם כולם חייבים לקיים. אבל הוא אמר להם, תדעו, זה מה שכתוב בתורה. לכל אחד, אני נתת לכם שיעור, אני חושב, על האבות. שכשהקדוש ברוך הוא מנסה מישהו, הוא תמיד מנסה אותו בהפך הטבע שלו. הניסיון למשל של אברהם אבינו לא היה שלושת האורחים. שלושת זה לא ניסיון של אברהם, זה כיף. כיף, זה כיף, אברהם לא יכול בלי זה. זה שלושת האורחים, בשבילנו זה היה ניסיון, ביום השלישי למילה, שלושה ערבים מסריחים, תלך, תיתן להם, תשחט להם שלושה פרים, ותעשה את כל התרם הזה, ושרה וזה. בשביל, על אברהם, זה לא, זה, זה. לאברהם ניסיון זה לעקוד, ליעקב ניסיון זה לשקר, טוב אני לא רוצה להאריך, תמיד אתה בוחן בן אדם בהפך של הטבע שלו, אז איפה הבחינה לעם ישראל של אומות העולם, הגישו בגץ. טוב, אז תכף אנחנו נלך חזרה ואני רוצה לקחת אתכם לעקדה. העקדה, הניסיון בעקדה, כולם יודעים מה הניסיון בעקדה, תראו לאדם, לך תרוג את הבן שלך, זה ניסיון גדול. אומר הרב קוק, לא, זה לא הניסיון הכי קשה בעקדה. יש דבר שהיה יותר קשה בעקדה. מה היה יותר קשה? לא תאמינו. מה, מה? אל תשלח יפה מאוד. אל תשלח ידך אל הנער. אומר הרב קוק, למה? נכון, זה היה קשה לאברהם לקוט את יצחק, בטח. אבל אחרי ששלושה ימים, אברהם כבר נכנס לתוך האווירה שהוא מקריב את יצחק. ויש הקדה, ויש הקדה, ואברהם חושב, וואו, עכשיו 4,000 שנה, 5,000 שנה, מיליונים של יהודים יברבלו לקדוש ברוך הוא את השכל, מבוקר עד ערב, הקדה, הקדה, תזכור לנו הקדה, תזכור לנו הקדה, תזכור לנו הקדה. אז אברהם כבר נכנס לתוך ההתלהבות הזאת של לתת, 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 הבלון פתאום בא מלאך, פתאום. כל הבלון הזה הוא פוצץ, לא, לא צריך לך הביתה. איפה המדרש אומר את זה? המדרש אומר את זה על ידי זה המדרש אומר שאברהם ביקש מהמלאך, תן לי רשות להוריד לו קצת דם, כן, תן לי רשות קצת לעשות משהו, כי את כל הדברים הגדולים, לא, לא לבלום, אתם מבינים? לבלום זה יותר קשה. אתם נוסעים לפעמים באוטו, מה קורה כשהנהג עושה ברקס? אנחנו כולנו נוטים להמשיך. הדבר הזה זה הרבה יותר קשה, לבלום זה הרבה יותר קשה. לכן אומר הרב קוק, אל תשלח ידך אל הנער, זה היה ניסיון יותר קשה מאשר. אז יש כאלה שאומרים, אז מה שאתה אמרת בשם המהר"ן זה מצוין, שבאמת לבני ישראל אין הפך, זאת האמת, זה התירוץ הטוב. אבל אפשר להגיד שגם לבני ישראל היה הפך. אתם יודעים מה היה לבני ישראל הפך? שהוא אמר להם, הגבל את ההר וקידשתו. אז משה רבנו עושה איזה מין ציור כזה על ההר, ואומר, חבר'ה, הנה, הקדוש ברוך הוא שם, הקדוש ברוך הוא שם, כל היהודים רצים, אפילו אם ימותו, אפילו שיש שם אש, הקדוש ברוך הוא, לא לראות, אתם מבינים, לא לראות את משה רבנו, לא לראות את אברהם אבינו, לא לראות את רש"י, לא לראות את הרב קוק, לא לראות את רפלם זנורים, לראות את הקדוש ברוך הוא, להרגיש את הקדוש ברוך הוא, מי לא היה רץ? מה הניסיון של בני ישראל? hold back. תתפוס את עצמך, תתפוס את עצמך, זה הניסיון של בני ישראל. מה? לא שומע. כן, כתוב, הגבל את ההר, הגבל את ההר, זה, כן. כך קדוש ברוך הוא אמר למשה. אמרנו בעלי המוסר, זה ויקלה העם היביא. ויקלה העם היביא, עכשיו תראו לה, אני אעשה לכם רק ציור קטן. תראו לעצמכם, עומדים שם הכהנים, וכל אחד בא עם איזה תכשיט שיש לו, עם איזה טבעת, או עגילים, או נזם, או אני יודע מה, או כמה נזמים, או חתיכת זהב, והוא כבר חושב, במדבר, מה יש לי לעשות איתם? זה סתם שוכב כל הזמן באוהל, ואני כל הזמן מפחד שיגנבו לי את זה. במקום אחר במדבר אין מה לקנות, אין קיוסקים, אין חנויות של בגדים, גם לא צריך בגדים, גם לא צריך קיוסקים, גם לא צריך שום דבר. אז מה יש לעשות? וואו, עכשיו זה יהיה חלק מהארון, זה יהיה חלק מהקרובים, זה יהיה חלק מהמנורה, ועוד... מאות על מיליוני אנשים יבואו להסתכל על המנורה, זה הזהב שלי, זה שלי, בקודש הקודשים, זה שלי, זה שלי. והנה עוד אחד נותן, ואולי הוא מקבל גם איזה פתק כזה יפה, וזאת לתעודה, כי רבי שלמה זה קיבל, נו, עוד אחד ניגש, והנה עכשיו התור שלי מגיע, והנה אני עומד לפני הכהן, ואני הולך לתת לו, פתאום מישהו רץ לכהנים, ולוחש לו משהו באוזן, אומר הכהן, רגע, ואחר הוא מוציא פתק, סטופ, סגור, לא מקבלים, לך הביתה. הוא ייתן, הוא ייתן, הוא יהיה במקדש, הוא יהיה במשכן, הוא יהיה בארון, הוא יהיה בקרובים, ואני לא, מה, אני אשאר עם חתיכת זהב הזאת עליה, מה אני אעשה עם זה, מה, חבל, היינו נשים לדחוף. אז חזק, לפעמים רצון השם זה לתת, ולפעמים רצון השם זה איש ואישה על ויקלה האמר. ויקלה, זה יסוד גדול, תדעו לכם, לפעמים הכוח של האיפוק, איפה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו את זה? בשבת. אתם יודעים שאחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה שדי? מה זה השם הזה, אתם יודעים? שהעולם נברא, העולם התרחב, 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 התרחב. מה קרה בשבת? מה קרה בשבת? הקדוש ברוך הוא אמר, די! די, סטופ. ואז כל הדברים הגשמיים קיבלו את הקדושה. כי בשישה ימים נבראו כל הדברים הגשמיים. בשישה ימים העולם התרחב, 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 התרחב. בשבת, ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר, די! ונהיה קדושה, אז התברר שכל השישה ימים, כשהעולם נהיה עוד יותר גשמי, ועוד יותר גשמי, ועוד יותר מקום, ועוד יותר חפצי, ועוד יותר מקומות, ועוד יותר זה, ועוד זה. אז עכשיו כל דבר קיבל את הרוחניות שלו, בדי, בשדי, מי שאמר לעולם, די. זה, ויקלה העם להביא, צריך לדעת שזה עניין גדול מאוד, שיש התלהבות, יש התלהבות, אבל צריך לפעמים לדעת גם לגדור את הדבר הזה. טוב, אני אפתחתי לכם, אני אגיד דבר אחד על תחילת פרשת פקודי. כתוב, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אנחנו בפרק למד ח', פסוק כ' א'. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלווים יד משכן, משכן העדות, אומר רש"י, רמז למשכן שנתמשכן בשני חורבנים לבנים של ישראל. כי המשכן, אתם יודעים, זה מלשון משכן, מלשון שכינה, זה הפשט, זה בדרך כלל, ברור, קוראים לזה משכן, כי הקדוש ברוך הוא שוכן שם. אבל עכשיו רש"י אומר שהמשכן זה לא מלשון לשכון, אלא מלשון משכון, אלא מלשון משכון. וזה מבוסס על הגמרא הידועה, שכשהקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל, אז במקום להוציא את חמתו על בני ישראל, מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוציא את חמתו על עצים ועל אבנים, אז הוא הרס את המשכן, וככה בני ישראל יכלו להינצל. אז המשכן, שבדרך כלל זה פשוט שהפשט של המין המשכן, זה מה שאתה אמרת לשכון, אני שוכן איתם, בתוך שוכן איתם, אבל אומר רש"י שהמשכן זה גם מלשון משכון. בשאלת השאלה, המילה משכן עד עכשיו הופיעה עשרות פעמים. למה רש"י תורח להגיד שהמשכן זה לשון משכון? דווקא פה בתחילת פרשת פקודי. היה לו אלף פעמים כבר לפני כן, שם רש"י לא ידע את זה. פתאום עכשיו רש"י נזכר, הלו, יש זה. מאוד מוזר. יפה מאוד. אז זה ברור שזה הפשט. הפשט, בגלל שזה כתוב פעמיים. זאת אומרת, פעם אחת היא מיותרת, כי בעצם היה צריך לכתוב, אלה פקודי משכן העדות. בשמע אתה דוחף את זה פעמיים. אלה פקודי המשכן, למה צריך משכן עכשיו הוא מיותר לגמרי? אומר רש"י, אז כנראה שיש פה, דרך אגב, רש"י אומר שני פעמים, רש"י מתכוון למשהו אחר, רש"י אומר שני פעמים לשני חורבנות, שהיו כאילו שני ערבונות, שני משכונות, אבל על הבסיס הזה שרש"י מציין פה פעמיים, אז יש כאלה שאומרים שבאמת משכן אחד זה מלשון מה שאתה אמרת, אלה פקודי המשכן, שזה שוכן, כמו שהיה עד עכשיו אלף פעמים, אבל עכשיו רש"י לא היה יכול לפרש עוד משהו, כי המילה משכן, הפירוש הפשוט שלה זה, 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 זה לשכון. אבל עכשיו שכתוב פעמיים, אז אני דורש גם זה. אז עכשיו אני אגיד לכם עוד וורט. אז המגיד דובנה אומר, כשאדם עשיר קונה מתנה לאשתו,
קונה מתנה לאשתו.
קונה לתכשיט. הוא לא שם לב אם זה עלה 300 זהובים, או 500 זהובים, או 300 שקל, או 1,000 שקל, הוא קונה למתנה, יש לו כסף, הוא קונה לה. אדם עני, שהיה לו ממש קשה לחיות, פתאום הסתובב הגורל שלו, והוא נהפך לעשיר. הוא נהפך לעשיר. יש לו עכשיו הרבה כסף. הוא קונה מתנה לאשתו. כשקונה תכשיטים לאשתו, העני שעכשיו הוא נהיה עשיר, הטבע שלו הוא תמיד איפה כסף, איפה נמצא עוד 10 שקלים, איפה נמצא עוד 50 זוז, הוא רושם בצד, יש לי 300 שקל בצמיד שלה, יש לי 500 שקל בנזמים שלה, יש לי 1,000 זוז בגילים שלה, כי הוא רוצה להיות בטוח. אז הוא רושם בדיוק איפה הכסף שלו, כאחד ושלום הוא רדוף את העניות שלו. אז תדעו, פרשה שלנו, משה רבנו מתחיל לתת דין וחשבון איפה הלך כל קרוש של התרומות. ניקיון כפיים, ניקיון כפיים, תראו מה זה ניקיון כפיים של מוישה רבנו, מוישה רבנו, ניקיון כפיים. כל קרוש מישהו יחשב, כן, כן, משה רבנו, על כל אגורה הוא נותן. אם פה אנחנו רואים פירוט כזה של המשכן, איפה הלך הכסף הזה, ואיפה הלך הזהב הזה, ואיפה הלך הזה, ואיפה הלך זה, ואיפה הלך זה, אז רש"י אומר המשכן מלשון משכון, אז פתאום המשכן מקבל גם את המהות של המשכון. טוב, עוד דבר אחד אני אגיד לכם, זה קשור לבין הזמנים. בואו נקרא את הפסוקים האחרונים של הפסוק למד דלת, פרק מ' פסוק למד דלת. ויחס הענן את אוהל מועד, יש, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן, ובעלות הענן וכולי. אני קורא פסוק למד ח', הפסוק האחרון של הספר. כי ענן השם על המשכן יומם. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל, בכל חניותיו. מה? לא מבין. לא מבין, אני לא מבין. תסתכלו פסוק לפניכם, אל תעשו מניצחות, באמת, אכילה. מה כתוב פסוק לפניכם? בעלות המשכן, בעלות הענן, מה, אתם לא יודעים את זה? מה היה? בעלות הענן, מה קרה? בעלות הענן הם נסו. כשהענן היה על המשכן, מה הם עשו? אז זה מה שכתוב. כי ענן השם על המשכן יומה, בכל חנויותם. כתוב על פסוק לפניכם, בעלות הענן מעל המשכן ייסעו. ואם לא יעלה ענן, זאת אומרת, כשענן על המשכן, מה כתוב? לא יעשו, לא יעשו. אז עכשיו כתוב, כן, אני שואל על המשכן, מה אתה במכון מסר? בסדר, הבנתם את השאלה? גם אצלי כתוב, היי, הלו. זה מאוד קשה, זה פשוט סותר את כל מה שאנחנו יודעים. בכל מסעם, אז הענן לא היה על המשכן. רש"י שואל את השאלה הזאת. אומר רש"י, מקום חנייתם, אף הוא קרוי מסע, ככה שאומר. מקום חנייתם, מה שכתוב פה, בכל מסעיהם, הכוונה בעצם כשהם חנו. וגם החנייה קרויה מסע. יש לו הוכחה נפלאה, נפלאה, נפלאה. מפרשה שלמה בתורה, שנקראת, אלה מסעי בני ישראל. יפה, אז מה כתוב? אלה מסעי בני ישראל, כביש אחד, ואחרי כן כביש שלוש, ואחרי כן דרך המלך. מה כתוב שם? מה כתוב שם בפרשת מסעי? מה כתוב? מה כתוב? כתוב איך ענו? יש לה שם 42 נקודות. אז זה מה אתה אומר? איך אתה קורא? זה אלה מסעי בני ישראל. זה לא מסעי בני ישראל, זה תחנות בני ישראל. אתם מבינים מה שאני אומר? יש הבדל, תחנה זה נקודה. מסעי, הדרך זה לא נקודה. אתה לא יכול להגיד לי שהמסע... הם חנו בחרדה, הם חנו בריתמה, הם חנו בזה, אז אתה לא יכול לקרוא לזה מסעי, זה לא מסעי, מסעי זה כביש אחד, מסעי זה דרך המלך, דרך הים, דרך הגמלים, דרך אילת, באר שבע, אתם מבינים מה שאני אומר? אומר רש"י, גם שם רואים, שלמרות שבפרשה מתוארים נקודות, בכל אופן איך קוראים לפרשה, אלה מסעי. אומר רש"י שגם מקום החנייה קרוי מסע. יפה מאוד. ועכשיו, אני רוצה להגיד לכם אז הפירוש של רשי ברור, הפירוש של רשי בא לפרש את הפשט בתורה, שגם הנקודה שענן השם היה על המשכן, זאת אומרת שהם באמת חנו, בכל אופן התורה קוראת לזה, המילה האחרונה של הספר זה בכל מסר. אני רוצה קצת לקחת את זה בצורה יותר של משל, את הביטוי הזה, מה? יפה מאוד. אז אני קודם כל אגיד לכם, מה שאומר, אני כבר לא זוכר מי אומר את זה, כמו שלפעמים יהודים נמצאים בגלות באיזה מקום, והם חושבים שהגיעו אל המנוחה ואל הנחלה, והם חושבים שהם, די, ברוך השם, הנה הגענו. יהודים צריכים לדעת, גם מקום החנייה קרוי מסע. יהודי אף פעם לא חוץ מאשר ארץ ישראל, יהודי באף מקום בעולם הוא לא בטוח. יהודי באף מקום הוא לא בטוח. אלא יהודי צריך לדעת שרק בארץ ישראל זה חניה שלו. הוא נמצא באיזה מקום, זאת הבעיה. שהוא לא מבין שהמקום הזה זה מקום זר. אפילו אתם יודעים באמריקה, איזה, תשמעו, אני לא רוצה להגיד לכם. לפני השואה, תדעו לכם, גרמניה, 3 שנים, 5 שנים, 10 שנים, לפני השואה, גרמניה זה היה המקום הכי בטוח בעולם. כמו ארצות הברית היום. מה, הנאצים עלו ב-33, המלחמה התחילה ב-39. בשנת 30, גרמניה נחשבה לארץ הכי בטוחה בעולם, הכי מתורבתת, הכי, מה זה היה? ותראו מה שקרה ב5 שנים, ב6 שנים, מה שקרה. זהו, גם מקום החנייה קרוי מסע. טוב, זה עזבו, אני רוצה להגיד לך משהו שקשור לנו בתור בחורי ישיבה, בין הזמנים. הזמן זה זמן חשוב, כי בזמן אנחנו לומדים, אנחנו מספיקים עוד פרק, ואנחנו מספיקים עוד ספר בתנך, ואנחנו מספיקים ללמוד עוד מסילת ישרים, ואנחנו מרגישים שאנחנו מתקדמים, זה מסע, זה הזמן, אני מכיוון בזמן של הישיבה, מחודש חשוון עד סוף חודש אדר, זה הנושאים. תגיע בין הזמנים, בסדר, זה לא, זה הפסק. מקום החנייה, רבותיי, קרוי מסע. מקום החנייה קרוי מסע. אין, תדעו לכם, אין חופש. אין, באמת בידות אין חופש. יש ניסיונות שהם כל הזמן משתנים. זאת אומרת, יכול להיות שפעם היה לך ניסיון כזה, והניסיון שלנו בזמן זה לקום חצי שעה לפני התפילה, ולהגיד את הברכות באיזה, ולהתפלל בכוונה, ואחרי כן ללמוד ב, לא יודע, 12 שעות, 13, 14 שעות ביממה. זה הניסיון של הזמן. נו, כשנמצאים בבין הזמנים, ביחוד לפני פסח, אז ברור, צריך יותר לעזור בבית. אז כבר הניסיון שלנו זה לא לשבת ללמוד 14 שעות ביממה. מספיק אם נלמד 6 שעות. נו, זה גם כן. 6 שעות בין הזמנים. אני לא נותן לכם מוסר, אני נתתי בצדי. הכל, אתם מבינים מה שאני אומר? אז זה שבין הזמנים זה זמן. בין הזמנים זה זמן. במקום החנייה קרוי מסע, נדמה לנו שאנחנו, עכשיו תראה, יש ביטוי בעברית להחליף כוח. מה זה להחליף כוח? מי שיודע מה פירוש הביטוי להחליף כוח? Oh, אני מחליף כוח. אני מחליף, אנשים חושבים להחליף כוח זה לנוע. מה? תגידו לי, אתם, כשאדם מחליף חולצה, מה קורה? הוא מוריד חולצה ולא יש חולצה. לא, הוא לא מחליף חולצה בשעתיים הוא מוריד. חצי יום הוא מסתובב ערום, הוא מוריד חולצה, פעם היה מכוניות עם מהלכים, אתם יודעים מהלכים? אז כשאדם מחליף מהלך, אתם יודעים מה זה מהלך? אתם יודעים מה זה מכוניות? הילוכים, כן, נו, אז מה? הוא מוציא מראשון ומעביר לשני, מוציא משני, הוא לא מעביר משני, ושעה הוא בניוטרל, אז המכונית לא זזה. להחליף מהלך זה להעביר משני לשלישי. משלישי לרביעי, מי יש לו חמישי, אני יודע, בקיצור, זה נקרא להחליף מעלה. אדם מחליף עבודה, כל מה שאדם מחליף זה לא שווה אם זה יש רק וקום, אלא הוא עושה את זה והולך מזה. אתם יודעים מה זה להחליף כוח? וכויי השם כתוב יחליפו כוח, יחליפו כוח זה לא לנוח, אין אצלנו מנוחה. להחליף כוח זה להחליף עבודה אחת, עבודת השם אחת, בעבודת השם אחרת. זה נקרא להחליף כוח. אז יש עבודה של הזמן, שזה עבודה שמיוחדת לתקופה שנמצאים בישיבה. ויש עבודה של בין הזמנים, אבל זה לא חס ושלום, שבין הזמנים זה, איך כן? יש עבודה קצת אחרת, צריך יותר לעזור בבית, צריך יותר בין אדם לחברו, יותר כיבוד אביהם, יותר זה, תפילות אולי יותר, קידוש השם יותר, כשאתם יוצאים בישיבה, כולם תלמידי חכמים, כולם בני תורה, זה לא, כשבאים לבית, אז יש בית כנסת, שיש שם הרבה בעלי בתים, ושם נגיד אם אתה קצת נרדם בתפילה, או אם אתה מאחר לתפילה, אוי ואבוי, פה בישיבה אם אתה מאחר לתפילה, אז כולם יודעים שזה לא בעיה של הקדוש ברוך הוא, זה לא בעיה של התפילה, זה בעיה שלך. לא, אל סתם, אני לא מאחר לתפילה. אבל בבית כנסת של בעלי בתים, כשבן תורה מאחר לתפילה, אז ראו את זה שלמד תורה, מה? ראו את זה שמדבר בתפילה, וואו. הוא זה שאני יודע מה עושה. טוב, אז זה מה שרש"י אומר, מקום החנייה קרוי מסע. מה שנדמה לנו שבין הזמנים זה מקום שחונים ולא מתקדמים, אומר רש"י שגם מקום החנייה קרוי מסע. טוב, עכשיו אמרתי לכם שאני רוצה להגיד לכם איזה עניין חשוב, אני חושב, על הקשר בין פורים לפסח, שזה הזמן שאנחנו נמצאים. סתם, אתם יודעים, כתוב מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. עד מתי? מה? איזה רעיון. כל הזמן להיות, כל הזמן להיות בשמחה. אז לפי מה שמקובל בכל המקומות, זה עד פורים. עובדה, עובדה שלפני כן יש מי ש, ואתה בא לכל מקום, יש בלונים, ויש ליצנים, ויש זה, ויש כל, לא, יש מה שיש, נחזרים את זה וזהו. עבר פורים, נגמר. לא. יש פסוק מפורש במגילת אסתר שאומר לא כך, לא להגזים כמו שאתה אומר, אבל מה כתוב במגילת אסתר? כתוב במגילת אסתר, יפה מאוד, כתוב והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. אז לפי זה יש כאלה שאומרים שמשנס אדם מרבים בשמחה, זה לא עד פורים, אלא כל החודש זה מרבים בשמחה. ואם יש עניין שהשמחה תתגבר, אז אחרי פורים השמחה להתגבר עוד יותר. אבל אני רוצה לעמוד בעיקר על רש"י. רש"י אומר, זה במסכת תענית בדף כ"ט, אומר רש"י, כשנכנס אדר מרבים בשמחה, אומר רש"י, היו ימי ניסים לישראל, מישהו יודע מה רש"י אומר? מה? אומר רש"י, פורים ופסח. בגמרא כתוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה. פורים, נו, בסדר גמור. מה רש"י דוחף פה את פסח? מה קשור לפסח? אנחנו מילה לא דיברנו על פסח, מה זה קשור לפסח? אז על הפסח הזה, שזה המילה האחרונה ברש"י בעמוד. פורים ופסח. ימי זה מישראל, פורים ופסח. מי דיבר על פסח? מה דחר שווה, כמו שאומרים. אני רוצה להגיד לכם, רעיון אחד שאמר ראש ישיבה שלנו זצ"ל, הרב גולדוויך, ואחרי כן אני אגיד לכם רעיון אחד קצר שלי. מה זה הפסח הזה? אז בעצם אנחנו לא שמים לב. אנחנו כולנו יודעים, ועל זה גם אני דיברתי איתכם בשיעור לפני שבועיים, דיברנו על זה שפסח, שפורים, המאבק שלנו, אתם זוכרים שעשיתי לכם פוקוס פוקוס, המאבק שלנו זה נגד המלאק. שהמלאק אומר על הכל מקרה, מה אתה מתלהב, מה אתה זה, אוי, קודמוכו, מה שמחרו את אסתר, ומה שלא יגידו, ומה שפיתן בדרש, ומה שהוא שמע, ומה שלא כתבו, ומה שכן כתבו, ומה שאתה בסוף, מה אתה מתלהב, זה מקרה, אין אלוקים, זה לא אלוקים, זה לא השגחה, זה המקרה, וזה המקרה, וזה המקרה, וזה המקרה, וזה המקרה, באמת, אל תעשה רוח, ואל תתלהב, ואל זה. אנחנו שוכחים שהמלאק התחיל בפסח. המלאק התחיל בפסח, זה דבר שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, רבותיי. אנחנו אומרים בשירת הים, חיל החזיפת לשת, אז נורפי אדום, אליהם רבו חזי מורד, נמר כוחות וכנען, תפועי מטו הפחד, נורפי מוקבל. אחרי יציאת מצרים, גם עשרת המכות, גם יציאת מצרים, גם קריעת ים סוף, כל העולם היה בתי אותה. זה היה לו הפירוש הראשון של רשי על אשר קרחה. מה זה אשר קרחה? ואני זה אשר קרחה. אשר קרחה זה המלאק, אז הרבה לפני פורים, המלאק כבר התחיל לקרר. את האמבטיה, מה זה האמבטיה רותחה? האמבטיה רותחה זה שכל העולם האמין שיש אלוקים, כל העולם האמין שיש אלוקים. בא המלאק ואמר, מה פתאום, כי את ים סוף, מה פתאום אלוקים, מה אתה מדבר? זה השם סורי אפריקאי, ובדיוק כשהטקטון, לא יודעת קוראים לזה, מה? כן, הלוחות, הלוחות הברית, הלוחות הטקטונים מהשכבה סופר אולטרה מגה הידרולית, לא יודע, כן, בדיוק שזה זה, בדיוק אז בני ישראל עבו ככה, ואז המים היו ככה, ובדיוק שהטקטון הלך ככה, והלך ככה, והאנרגיות הלכו בזה, וזה, זה כל, זה ברור, זה בפיזיקה, ככה זה כל אחד מבין, שכשהאנרגיה הולכת ככה, אז המים הולכים ככה, וכשהאנרגיה הולכת ככה, אתה לא יודע, אני יכול לצרטט לך את זה, כזאת, זה בסך הכל, זה מה שקרה, כל תינוק מבין בפיזיקה. זה אפילו לא קשור לפיזיקה, מה זה קשור לגיאולוגיה אולי, בקיצור לא משנה, כל אחד שלומד גיאולוגיה יודע זה לא אלוהים ולא, זה נקרא לצנן את האמבטיה, אז המלאק התחיל לצנן את האמבטיה ביציאת מצרים, ואחרי כן, אחרי 1,000 שנים הוא הגיע, או יותר מ1,000 שנים, הוא הגיע למרדכי ואסתר והמשיך לצנן את את האמבטיה. לכן רש"י אומר שזה הנס שהיה בפורים ובפסח, סדר שזה היה מלחמה אחת מבחינה רוחנית. מלחמה אחת הייתה לנו נגד עמלק, שכבר אז בא להילחם עם ישראל, רפו ידי מן התורה, היה חסר להם את ההתעוררות. תשמעו, עוברת מאוד יפה על, 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 על הגדה של פסח. אם היינו מבקשים מאיתנו לכתוב הגדה של פסח, על מה היינו כותבים את ה... מה היה הבסיס של ההגדה שלנו? אני בטוח, היינו לוקחים פסוקים מפרשת שמות, או מפרשת ועירה, או מפרשת בו, שזה הפסוקים של יציאת מצרים, של מכות מצרים, של יציאת מצרים, ועל זה עושים הגדה של פסח. על מה ההגדה שלנו בנויה? מה? איפה זה? מה? איפה זה כיתבו? איפה זה כיתבו? בסוף דברים, תגיד אתה נורמלי, באיזה מצווה זה כתוב? ביקורים, מה זה קשור? אתה לוקח כל ההגדה רבותיי, כל ההגדה, רבי יורמי דבר, כל ההגדה, כל המגיד של ההגדה, בנוי על 3 פסוקים בפרשת כי תבוא, לא דובים ולא טופים ולא יער ולא אין לזה שום קשר. לא פרושה איזה שום קשר, כתוב שם, וינונו, כתוב את כל הדברים האלה, אבל למה לא לקחת פסוקים מהמקור? מה אתה צריך לקחת את זה משם? אז 2 תשובות אני אגיד לכם. תשובה אחת, מי יודע, פרשת ביקורים הזאת, בתחילת פרשת כי תבוא, מה כתוב בדיוק לפני כן? מה? לא, לפני ביקורים, בידוי מעשרות זה אחרי כן. התחלת פרשת כי תבוא זה ביקורים, סוף פרשת... כי תצא, מה זה? זכור! זכור! אז זה פשוט, זכור. אבל עוד דבר יכול להיות. כתוב שבמצוות ביקורים, היהודי צריך לבוא לכהן, ולהגיד לו, הגדתי היום, כי הגעתי היום אל הארץ, אשר נתן השם אלוקנו לנו. היהודי הזה הוא בן 90. הוא כבר בא לבית המקדש 40, 50, 60, 70 פעמים, ואבא שלו בא, וסבא שלו בא, וסבתא שלו בא, וסבא של סבא של סבתא שלו בא, מאות פעמים הם כבר באים עם הביקורים, ומה הוא אומר? הגדתי היום כמעט. כל העניין של מצוות ביקורים זה ההתחדשות. כל העניין של מצוות ביקורים זה להראות שאנחנו מכירים תודה לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק כמו שאנחנו לראות את הקדוש ברוך הוא, כאילו היום. הוא נתן לנו את ה... כאילו היום הוא נתן לנו את זה. אז זה תירוץ אחד. למה פורים ופסח? כי בפסח התחילה המלחמה של עמלק, כמו שהסברתי. אני רציתי להגיד דבר אחר, ואני אגיד את זה בקיצור. אתם יודעים, אני כבר אמרתי לכם פעם, שבייחוד עם עמלק, או עם סבא של עמלק, מי זה סבא של עמלק? עשיו. אנחנו אף פעם לא הולכים על תיקו. עם סבא של עמלק, תמיד יש לנו מלחמה, על 3 נקודות, כדורגל, אתם לא יודעים מה זה כדורגל, יש מלחמה על 3 נקודות, אתם יודעים מה זה 3 נקודות? כן, אתם לא יודעים מה זה, תיקו, בכדורגל, תיקו, כל קבוצה מקבלת נקודה, ומי שמנצח מקבל 3 נקודות, אז זה כדאי לנצח, כי אתה מקבל, זה כל הקופה, כאילו, אתה הולך על כל הקופה. אני אפשר לתת לכם דוגמה. כתוב ככה, על יעקב עשיו כתוב, ולאום מלאום יאמץ. אומרת על זה גמרא במגילה, אם מה לך אדם, חרבו קיסר בירושלים, או ישבו קיסר בירושלים, אל תאמין. כי אין דבר כזה ששניהם בנויות, או אין דבר כזה, שגם ישראל וגם רומי, רומי זה עשיו, זה אדום, אם יגידו לך חרבה קיסרי ונבנתה ירושלים, או להפך זה תאמין. מסתכלים רש"י מצד את פסוק ביחזקאל, היא מלאה החריבה. כמו נתנדה, זאת אומרת, נבנתה צור מחורבנה של ירושלים. זה הולך דווקא אחד, לכן תתנו לכם, אי אפשר לעשות טייקו במלחמה עם מלאכים. אנחנו מנצחים, רוצים לנצח את כל הקופה? לא. תראה לכם את זה עוד כמה זמן. למשל כתוב שהמלאך של עשיו בא ליעקב, ונלחם איתו, ונלחם איתו, ונלחם איתו, והיה כי עלה השחר, אז הוא אומר, שלחני, כי עלה עמוד השחר. ויתן לו יעקב ביתה, ויעיף אותו לכל הרוחות, ויענח יעקב אנחת רווחה, ויאמר, נו, ברוך השם, הוא ניסה להכות אותי, ולא הצליח, מבחינתי זה ניצחון. מה יעקב אומר לו? לא אשלחך, כי אין תיקו. הוא מבקש תיקו, המלאך אמר לו תיקו. לא, אין תיקו, אני רוצה ברכה, אני ברוכה זאת הוא נקרא ישראל. אותו דבר, הבן של הבן של הבן שלו, קראו לו בלעם. בלעם, לא משנה אם הבן שלו, אבל בלעם. הוא בא לקלל את ישראל, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויסתום לו את הפה, ויחזור בלעם לארצו בפחי נפש. ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, לא תיקו, לא תיקו. ויהפוך השם אלוקיך. בסדר? שני סעירים. כתוב ונסע הסעיר, מי זה הסעיר? מה? הסעיר זה עשיו, איש סעיר. ונסע הסעיר את כל עוונותם, עוונותם כתוב, אבל הגמרא לומדת, עוונותם, ונסע הסעיר עשיו, הוא נושא את כל עוונותם, מי זה תם? יעקב אל ארץ זרה. טוב. עומד צעיר אחד, ואומר, הקשבורכו, אני רוצה להיות להשם, אני רוצה להיות להשם, הקשבורכו, באמת, אני רוצה להיות להשם, אני רוצה להיות... אתה יודע מה, הקשבורכו? תגיד, אם אני לא יהיה להשם, בסדר, אני אחזור לעדר, ובשנה הבאה אני אנסה עוד פעם. אם אתה לא להשם, אתה להזזל. אין אפס, אין אפס, אין לחזור ניוטרל, אין לחזור לעדר. אין דבר כזה. יש או להשם או להזזל. רבותיי, זה הסוד של בנה הפוכו. אתם מבינים מה זה בנה הפוכו? ושתי שהיא הייתה צוררת ישראל. ירדה. מי נבחרה? מלכת היופי של קורדיסטן. זה גם היה טוב. זה גם... לא, לא. לא רק שוושתי נפלה, אלא מי באה במקומה? אתם מבינים? זה בנה הפוכו. בנה הפוכו. אתם מבינים? אז נגיד מרדכי על הסוס. בסדר, מרדכי על הסוס זה נהדר, מרדכי על הסוס. מי מושך אותו? מושך אותו שר החוץ של פקיסטן, שר החוץ של ונצואלה, שזה גם טוב. מרדכי על הסוס. לא רק שמרדכי על הסוס, אתם מבינים מה זה בין ההפכו. לא רק שמרדכי, אתם יודעים מה? הגויים רצו להרוג את היהודים, והיהודים... התאמנו, והגויים פחדו מהיהודים, והברחו הגויים. ולא הייתה מלחמה. ברוך השם. ברוך השם, שתי מדינות, זאת אומרת, היהודים חיים, ושהגויים יחיו. לא, 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 ונהפכו. אתם מבינים מה זה ונהפכו? ונהפכו שאם לא, אם לא, אם לא, לא רק שהם לא הורגים אותנו, אלא אנחנו הורגים אותם. רצו לתלות את מרדכי על העץ. איזה חגיגה, לא תולים אותו על העץ. לא תולים אותו על העץ, איזה חגיגה. מהעץ הזה חותכים אותו ועושים בנו מנגל. לא, לא, לא רק שלא תולים את מרדכי. אתם מבינים, זה הבנה פה. כי אין אפס. אין אפס להגיד שרק מרדכי ניצל. שרק היהודים לא הורגים אותם. שרק זה. והפוך. סתם כך אני רוצה להגיד לכם, שאולי דיברנו על זה, שהבנה הפך הוא הראשון שיש במגילה, הבנה הפך הוא הראשון שיש במגילה, זה בדיוק בכיוון ההפוך. כי בסוף פרק ב', למדנו פרק ב' לפני שבועיים, בסוף פרק ב', רבותיי, הדבר, יכול להיות הדבר הכי טוב שיכול להיות ליהודים. יש להם אחות בבית המלך, אסתר, יש להם אח בבית המלך, מרדכי, המלך חייב להם את החיים שלו, אבל הם הצילו את המלך, מה יכול להיות יותר טוב ליהודים? השיא של השיא. אחר הדברים האלה גידל המלך חש בראשית המן, זה גם בנהפוך הוא, רק זה בנהפוך הוא הפוך. טוב, בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, שגם פסח זה בנהפוך הוא. יכול להיות שלזה רשע, אני אתן לכם כך שני דברים, ונגמור היום בזה. הממתת שערי תומה, שבני ישראל היו בפסח, לא רק שהם לא יפרים לנו, אלא את הממתת שערי תומה האלה, אנחנו לוקחים לממתת ימים, של ספירת העומר, שכל אבן כזאת של תומעה, אנחנו הופכים לאבן דרך בהתעלות שלנו לקדוש ברוך הוא. עכשיו תשמעו מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. בהגדה של פסח, כשהקדוש ברוך הוא הוציאנו, תקשיבו טוב, כתוב, מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה. תגידו לי, מיגון לשמחה. אדם היה ביגון, אדם היה בדיקי. הלך לפסיכולוג, הוא הלך לרב, והרב הציל אותו. הפסיכולוג עזר לו. מה הוא עכשיו? לא לעצור. אבל כשיצאנו ממצרים, כשיוצאנו מפרו, מיגון לשמחה. לא באמצע. אדם היה באבל, אדם ישב שיבה. נו, קם מהשיבה. מה עכשיו? נגיד, מאבל, מאבל, ליום טוב. אין אמצע, זה הפוך, מאבל ליום טוב. טוב, זאת צריך לדעת. משעבוד לגאולה, מגלות לחירות, החירות זה לא רק השלילה של הגלות. זה לא שהיינו בעבדות, ואין עבדות. לא, חירות זה לא אין עבדות. חירות זה משהו פוזיטיבי בצד השני. כמו שאבל ויום טוב, אז יום טוב זה לא רק השלילה של העבדות. אלא יום טוב זה משהו פוזיטיבי, משהו חיובי בצד השני. אז ככה, כאשר יענו אותו, כן ירבה בחיפות. קיצור, יש גם בפסח הרבה דברים כאלה, שאנחנו עוברים מקצה אל קצה. מרצון שנזכה באמת, נראו את פסח ומכל המשברים שיש, גם בפורים וגם זה בשירה שמתכוון, פורים לפסח. שיהיה לכם בין הזמן טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.